במקום שקיצרנו. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא דרך אמת ואמונה נולדנו ובה אנחנו מתגדלים. אין בנו ערכים פרודים, האחדות שוכנת בנו ואור השם אחד חי בקרבנו. הדינים, דיני תורת אלוקים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל, בכל דרכי חדאהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, נחלת הכלל היא באמת. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. זהו בכל דרכיך דאהו הכללי. בכל דרכיך של כלל ישראל, זה כל שאיפת החיים, כל חפץ החיים, הקניין, תשוקותיו, העושר, הכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקום הקודש הם נובעים. כלומר, המניע הפנימי שדוחף את האומה לגלם במציאות את חייה, את חפץ החיים, לקנות קניינים, תשוקות הקניינים, העושר והכבוד הלאומי, הממשלה וההתרחבות הלאומית. בעומק העניין, בתוך תוכה של הנטייה, שהיא יכולה להופיע בצורה כזאת בכל עם ולשון, בכל עם יש שאיפות לעושר וכבוד ולחיים ולחפץ חיים ולממשלה ולהתרחבות, אבל במקום שאצל אומות העולם הנטיות האלה הן רחוקות מלהיות קודש, כלומר מבטאות את הנהייה, את הנטייה להיות תואם אל המגמה הכללית והנצחית שמחוללת, מקיימת, מחיה ומעצבת את כל היש, שזה הקודש. זה רחוק מאוד באומות העולם, שנטיות האלה באות למען המטרה הזאת. על פי רוב, או אולי ליתר דיוק תמיד, יכול להיות שיש גם יוצא מן הכלל, או יש ניצוצות של יוצא מן הכלל בכל מקום. על כל פנים, תמיד הנטייה הזאת באומות העולם זו נטייה ברברית או טבעית של רצון הקיום הביולוגי או רצון הקיום הפסיכולוגי. יכול להיות שיש לפעמים איזה ערכי אסתטיקה, ערכי רוח, שהם מניעים את הנטיות הלאומיות האלה באיזשהו ניצוץ, אבל סך הכל זה לא יהיה יותר גבוה מהשאיפות של האדם וחייו וצרכיו לרווחת חייו ולמלות את תשוקותיו החושניות העכשוויות. לא כן בישראל. באמת, הנטייה הזאת תקבל אומץ באומה. אני לא מדבר פה על האנשים. לא מדובר פה על מפלגות. מדובר פה על האומה. על הנטייה לקיום הלאומי. הנטייה לקיום הלאומי בישראל יקבל את האומץ שלו רק מצד תודעת על שמקננת בלא מודע הקולקטיבי של החברה, של האומה בכללותה בישראל, לגלם את ערך הנצח הכללי, הנשמתי של כל היש, באופן ממשי, במשהו יופיע בריכוז, באיכות, בעוצמה, במלוא הופעת החיים שלו, לא רק בתור מגמה, שאיפה, עדינה, אצילית, אידיאלית, אלא כזאת שהיא גם חסונה ומלאת חיים בממשות המציאות. על כן תופיע שאיפת החיים וחפץ החיים וחפץ הקניין ותשוקותיו והאושר והכבוד ורצון הממשלה, רצון המלכות, הקמת מערכת מדינית וההתרחבות, התרחבות הגיאוגרפית. באמת בישראל ממקור הקודש הם נביאים. כן? כן, כן, זה יפה מה שאתה מאיר. זה לא קושיה מה שאתה מקשיב, מה שאתה מציין, זה הערה. הנה, אתה אומר יפה, נכון? כי בנשמה הלאומית, האנושית, בשירי שם, אז כן, הרעיון, בעולם הרעיון, אז שם ישנו איזה גרעין שהוא שואף לגילום הערכים הלאומיים בהמשך התביעה האלוהית, הנצחית, הכללית, האידיאלים היותר טובים. אבל, כיוון שזה יגיע לבפועל, זה לא יתיישם. כן, זאת אומרת, מה שמונח בעומק נשמת התרבות והאנושות בתור שאיפה גרעינית, בעם ישראל זה מצליח לצאת אל הפועל בצורה פרצופית מלאה, באופן ממשי. נכון? באמת, אנחנו לא צריכים להתפלא מזה כל כך, כיוון שהתפיסת היסוד שלנו תמיד אומרת שהראיית המציאות שלנו היא אורגנית. ומה שמתגלה בעם ישראל, זו באמת התכונה האידיאלית של האורגן האנושי והקוסמולוגי כולו. ההוויה כולה היא גילום השאיפה האלוהית, ובאמת מונחת ברוח האדם את הנטייה לגלם את השאיפה האלוהית בצורה לאומית. אבל זה אף פעם לא מצליח. כי מסיבות שונות, תורה ארוכה ומורכבת מאוד, להבין את הדברים על פי שיטת הרב, איך מתרקמים אומות, איך האוריינטציה האלוהית שלהם מתאבטת, למה היא מתאבטת, מכל מקום, בניסוח קצר, והמסקנה שתהיה שהנטייה הזאת שמונחת בגרעין הנשמתי של רוח האדם לא יוצאת אל הפועל, אלא רק בישראל. עכשיו אנחנו מדברים מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, כן, המניעים הלאומיים של עם ישראל כעם, כאומה, הם תמיד נובעים מהיסוד האידיאלי היותר גבוה. זה מה שייתן את האומץ העיקרי לתביעות החיים, חפץ החיים, תשוקותיו, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה, ההתרחבות בישראל, זה מקור הקודש. ככל שיתגבר תתגבר תודעת הקודש, תודעת הזיקה אל הכללות והמקוריות ושורש כל היש והאחדות של כל היש והאידיאליות שעומדת ביסוד כל זה, התביעה הנצחית, הכללית, האלוהית, שהתודעה הזאת תתגבר בקרב אישי האומה, ככה האומץ הלאומי יתגבר. כאשר התודעה הזאת תתרחק מאישי האומה, האומץ הלאומי ילך ויתמעט, ילך יתנוון, יצעד אל הבליה והוא יקרוס. באומות העולם זה לא כך. כל פנים, האומץ שלהם הוא לא פועל יוצא כל כך של הדתיות או אי-הדתיות שלהם. אלא יכול להסתדר גם טוב בפני עצמו. ודתיות, אז היא לא... היא לא תיתן להם אומץ כל כך רב, ואם תיתן קצת אומץ, אז בסדר. זה לא באופן מוחלט, והמניעים האחרים שהזכרנו, הם אלה שייתנו את מרכז הכובד, ובסיכומו של דבר גם יעצבו את האופי הדתי שלהם. על כן, המשפטים הם קודש קודשים בישראל. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, כיוון שהמשפטים זו המערכת המבלטת את יסוד הצדק בפרטי פרטי החיים החברתיים, שהם הגילום היותר קונקרטי של חיי האומה. אומה כאומה, אז היא בסוף במערכות חברתיות, כלכליות, שוקים, שווקים. ובין אדם לחברו, בין אדם לחברתו, בין אדם לעיר, לעירייה, למדינה. והתורה המורה את סדר החיים החברתיים, זה קודש קודשים, זה הדבר הכי חשוב לנו. זה הכי חשוב, כי הכל זה פרטים של זה. כמו שראינו בפעם הקודמת, התורה כולה, על כל מרחביה, היא בתוך המסגרת של שאיפת היסוד התהומי של נשמת ישראל, לגלם את הקודש הנשמתי במערכות החיים היותר רחוקות, היותר נמוכות, שהן מצד עצמם ונטיותיהם היותר מסועבות. להצליח גם שם לנהל את החיים ביושר, על פי האידיאל היותר רדיקלי, את הלך לפני השם בארצות החיים, זה מקום שווקים. המשפטים, קודש קודשים בישראל, תכלית התכליות, כן.
למה בהכרח הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא בהכרח מתחבר לעניין
כן, זה נכון, אבל בין אדם לחברו באזור השוק, שם מתגלה הצד של עוצמת החיים השפלה בעוצמות היותר גדולות. סביב הכסף, בוא נעשה את זה בדרך השלילה. בוא נסתכל בחיי ימים. קדושים באכילתם, יש גם כן... אצל אומות העולם, מנזרים, נזירים, במזרח ובמערב. אבל שוק קדוש, אין תביעה כזאת בכלל. אין אידיאל כזה בשום מקום. אצלנו יש חושן משפט, זה התורה. זהו. אז בואו ראה שמונחת בעומק נפש התרבות האנושית באשר היא שם, את היכולת להכליל צד נמוך באישיותה, אינני יודע אם מכלילים, או אולי מתנקרים, או מתנזרים, או מתאמרים. אבל לגייס את הממדים הנמוכים האלה אל הצדדים, אל גילום הצד האידיאלי, דבר נדיר באשר הוא שם, ובעם ישראל זה מתבטא בזה שכן, אני אומר עוד פעם, הכוחות הנפשיים, שבין אדם לחברו, שם מתגלה. יש הרבה אנשים, גם בעם ישראל, הם צדיקים מאוד, עד שזה מגיע לכסף. שם. שם הדברים אחרים. כי זה תכונה כזאת, שהכסף זה משהו שהנפש כוספת אותו, והיסוד הזה הוא נמוך, זול, והוא תמצית כל התאוות של האדם. אז גם אם הוא מסתדר עם כל מיני תאוות אחרות, כסף חשוב לו. וכשהוא יסתדר בענייני ממון ביושר, אז זה ממד עמוק של יושר בנפשו, אבל אנחנו עכשיו מדברים פה על משהו מעבר לאדם. אנחנו מדברים על החברה, על האומה, חברה שלמה. לא אלה שיהיו בהיכלי שן, בבתי מדרש, במקדשים או מנזרים. אלא כל האדם באשר הוא, האדם החברתי, האדם השוקי, שהוא צריך להיות חתום בחותם היושר. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. ועל כן השמיכה, שהיא נושאת עליה שם, שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופית לתוכן לאומינו. אלוהים לא תקלל, נשיא בעמך לא תאור. אלוהים השופט, הוא נקרא אלוהים. אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. עדת אל, הדיינים, בקרבם שופט אלוקים. ועל כן הם נקראים אלוהים. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. והרב אומר, מלמד אותנו פה, שהתואר אלוהים הוא לא כל שופט. אלא שופט סמוך, שופט שנסמך על ידי שופט קודם, שגם הוא נסמך על ידי שופט קודם, עד משה רבינו. כי סמך משה את ידיו עליו. הסמיכה. יורה יורה, ידין ידין. הסמיכה זה התודעה שהמשפט אצלנו הוא המשך משפטו של משה, המשך תורת משה, המשך הלבה הפנימית של תורת משה. על כן הסמיכה היא נושאת שם אלוהים עליה, כי היא מבליטה את ערך המשפט כערך קודש הקודשים, אידיאל האידיאלים, מהות המהויות, תכלית התכליות של החיים הישראלים. לכן היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. זה מה שמאפיין את עם ישראל. מה מיוחד בעם ישראל לעומת כל העמים? אפשר לענות הרבה תשובות, אפשר להגיד תשובה קצרה. המשפט, מערכת המשפט, שמתבטאת בכך שהשופטים אצלנו סמוכים הם, המשך ההוראה האלוהית. והרישה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על הסמיכה. הנה, קיבלנו לכבוד, אנחנו כבר מתקרבים, אנחנו בשליש החודש, גזרה הרישה היוונית הסורית, גזר אנטיוכוס הרשע, גזר, בין היתר, גזר גם על הסמיכה. כי הרב מסביר בתחילת אורות התחייה שעמים, תרבויות, דתות, מתייחסים זה לזה באופן היותר דומה ליחס בין חיות, באופן אינסטינקטיבי. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. הפרטים אינם יותר חופשיים, ואילו הטיפוס של החופש המיוחד לאדם, ולא ואילו, והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע, וההופעה האינסטינקטיבית מתגלה בה יותר. דרכי השמירה מכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי, אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. הכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. האליליות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה יותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת יגלותו יצר לה העולם, בתצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים. והנושא שלנו פה עכשיו זה, כן, החוש העיוור, האינסטינקטיבי, הלא מודע של הקולקטיב, של התרבות היוונית, היוונית הסורית, מקום מושבו של אנטיוכוס היה בסוריה, הוא היה מהדיאדוכים שחילקו את ממלכת מוקדון לשלושה חלקים, והרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת. הם תפסו. האינסטינקט הקולקטיבי שלהם חש באופן מדויק מהם מוקדי החיים שסביבם חיה האומה הישראלית, מבחינה רוחנית. אז גזרו על חודש, על שבת, על השמיכה, על המילה. כי אלה הם יסודות מאפיינים, מגלמים את המהות הישראלית. ועל דרך האלימינציה, על דרך השלילה, אז אנחנו יכולים להבין מהי התכונה העצמית שלנו. מעצם ההתקוממות שהתגלתה שם אצל היוונים על הנקודה הישראלית, שבאופן אינסטינקטיבי הם מצאו את עצמם גוזרים על הנקודה הזאת, אז נבין שהם צדקו. נבין מה זה מסמן. נבין כמה הנקודה הזאת מרכזית לחיי עם ישראל. בסוגריים, הרב חרלאפ מסביר על פי ההיגיון הזה את הדרך לנהל את הפוליטיקה הלאומית שלנו גם כיום. אם אתה מתלבט מה הנקודה שהיא קריטית בערכי הלאום הישראלי, תסתכל מה האנושות האויבת, מה היא לא רוצה שיהיה לנו. על פי זה תבין מה הנקודה המרכזית ששם נעוצה נקודת החיים שלנו. אבל כן, הוא יודע להגיד שכמו שבימי אנטיוכוס, בימי היוונים, ריכוז נקודת החיים הייתה בנקודות האלה, השמיכה, החודש, השבת, המילה, אז בימינו הנקודה המרכזית היא כמובן ארץ ישראל. כי זו שאלה של להיות או לא להיות. עם ישראל עם תודעה ביחס לארץ ישראל, הוא יהיה. ועל כן הוא יהיה, וכל הערכים שלו יצאו מתוך כך מן הכוח אל הפועל. עם ישראל היא אובדן התודעה ואובדן היחס הממשי לארץ ישראל, הוא לא יהיה. ועל זה הקרב, על זה חש האנושות, ועל זה היא ממרכזת את המאמצים. אנחנו צריכים ללמוד ממנה על מה אנחנו צריכים לרכז את המאמצים. מה הנקודה המרכזית שמתוכה ינבעו כל הערכים כולם. ועל מה הנקודה שעל פיה יקום ויפול דבר. חזרה לענייננו. על כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה היא כל כך נחוצה לנו, כל כך אופיית לתוך לאומנו, והרשעה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה את ערך הסגולה הגדולה הזאת וגזרה על השמיכה. אני חושב שעדיף שתהיה פה נקודה אחרי גזרה על השמיכה, או נקודה פסיק, או לא יודע, העיקר שיהיה רווח, כי עכשיו יש רעיון חדש. ורבי יהודה בן בבא בתקופה מאוחרת יותר, תקופת הרומאים, מסר את נפשו עליה. יכול להיות שהרשעה היוונית הסורית היא הראשונה שיתרה את הנקודה הזאת וניסחה את זה. ולימים שגם הרומאים גזרו על זה, זה היה המשך התמצית היווני הסורי. כי סך הכל מלכות אדום היא, יש בספרים שהיא כוללת את שלושת המלכויות. כל המלכויות כלולות במלכות אדום. על כל פנים, כל האיכויות או האנטי-איכויות המצויות בארבעת המלכויות או בשלושת המלכויות הן כלולות בתוכן הרומאי. היסוד של החושך זו יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל בגזרותיה, ההתאמתות הרוחנית מול ישראל לראשונה זו היה ביוון. העמדת הערכים הרוחניים, התרבותיים, האסתטיים, מעבר ליסודות החייתיים הפשוטים, שהם יפיינו את המלכויות הקודמות, בבל, מדי, ביוון היה איזה עמדה תרבותית, עמדה רוחנית, עמדה אקדמית, וההתאמתות מול רוח ישראל, מול תורת ישראל, זה מה שהתבטא ביוון. והיווניות הזאת היא זאת של ימים התבטאה גם בגזרות הרומאיות. ייתכן שזה ההסבר לנשימה אחת שהרב נושם פה את הדברים, גזרה על השמיכה, ורבי יהודה בן בא ומסר נפשו עליה. מה שהוא בשטף הקריאה יוצא רושם כאילו הוא מסר נפשו על הגזירה של היוונים הסורים, מה שזה לא היה. אז בשטף דבריי פה נתתי שני תירוצים אפשריים. עוד פעם, אני חוזר עליהם. או נקודה. ככה זה היה שעה, ובתקופה מאוחרת יותר הגיע על השמיכה רבי יהודה בן בא ומסר נפשו, ונעצו בו 300 לוביניות של ברזל, כמו שהגמרא מתארת שם, אמרו, גזרו, מי שיסמוך, אז העיר שתסמוך בה תחרה, והלך ועמד בשדה פתוחה בין שני ערים, מרחק שווה, ושמח את חמשת תלמידים, הרגישו שהגדוד הרומאי בעקבותיהם, אמר להם נוסו, אמר להם, אמרו לו רבנו ואתה מה איתך, אמר להם הניחו, אני כאבן שאין לו הופכין, הם נסו, אחרי ששמח אותם ונעצו בו 300 לוביניות של ברזל. טוב, מן הסתם צריך פה איזה מערל שיסביר לנו את המשמעות הרוחנית של העניין, 300 וזה, אבל מכל מקום, בצורה הכי פשוטה, יש פה זעם של תהום הנשמה קולקטיבית הרומאית, שהיא פה לוחמת כנגד נקודת החיים האויבת שלה, והשתוללות היצרים החייתית הקולקטיבית מתבטאת פה ב-300 נוביות של ברזל שנועצים בו בזקן. על כל פנים, זה הסבר אחד, והסבר שני, כן, הרשעה היוונית הסורית היא זאת שהתנוצצה ברוח הרומאית. זה כול אחד. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה, כן? לא, אין צורך. זה היה סוריה. אנטיוכוס אפיפנס ישב בסוריה, זהו. זה הייתה הרשעה היוונית הסורית, כי זה פשוט היה נתון היסטורי פשוט.
אז איך אפשר לראות מניין היכולת לחוש בקוש עיוור את השייכות, להבין את נקודת החיים? אם לא שיש איזושהי שייכות קדומה לשורשית, גם למגמה הזאת.
לא הבנתי. מה, לא הבנתי מה קשה לך.
מאיפה יש יכולת לרישה היוונית, לחוש עיוור, לחוש בקורת החיים, איפה היא מזהה את זה בכלל, היא לא שייכת
לזה בכלל. נגיד ואני מקבל את השאלה שלך, אז מה התשובה? מה עוזר לנו הסורי, על פי הדרשנות שלך?
הסורי זה ענף שנפרד מן הגזע.
שהיוונים הם סורי הגפן הנוכריה של כנסת ישראל, לכן הם יודעים... טוב, מה אני אגיד לך? דרוש נאה, אבל לא נכון. כל פנים, אין צורך בזה. מה אתה אומר?
תשובה לשאלה עצמה.
אין קושיה, אני לא מקבל את השאלה. זה כמו שהוא שואלים, מאיפה חשה הזברה שהנמר אומר, עומד לטרוף אותה? מה, היא ראתה פעם נמר? היא זברה חדשה. אינסטינקט, אנחנו לא שואלים מאיפה. ככה זה. אז כמו בחיות, כמו בטבע, ככה... ככה בין עמים, לא צריכים להכיר כלום, לא צריך ללמוד כלום, לכן קראתי לכם את הפסקה הקודמת, יש אינסטינקט, האינסטינקט החייתי יודע דברים, ועד רבה, מימד החייתי באינסטינקט הקולקטיבי היווני, הוא חש את הניגוד שנמצא בין האישיות הקולקטיבית שלו לאישיות הקולקטיבית הישראלית, וחש שזה ניגוד תהומי, מהותי, ועל הנקודה, בדיוק כמו שהנמר יודע איפה לתפוס את האיילה, אז גם הם יודעים איפה לנגוס בישראל. זה לא צריך בשביל זה יותר מדי אקדמיות. כן. ופעולת מסירת הנפש הזאת נשארה. כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. שאל את נפשך, רבי יהודה בן בבא, טוב, קדוש השם מכובד, אחד מעשרת הרוגי מלכות, אבל זה לא סתם טרגדיה, הנה, הרגת את עצמך על השמיכה. כדי שלא תיפסק השמיכה בישראל. אבל נפסקה השמיכה בישראל, ואין לנו כיום שמיכה, אז לשווא הרגת את עצמך. אז אומר פה הרב, לא, זה דומה למה שאנחנו מכירים שם, במהלך הידוע של הרב ציון דבלג בעומר, על בכלל הרוגי מלכות, על אותה שיחה שהתנהלה שם בין... רבינו הקדוש ורבי פנחס בן יאיר במסכת חולין שבחה בסיכומו של דבר בחר רבי ואמר גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם כשאני לא נכנס לכל פרטי השיחה שם וכל הרקע הגדול של הדברים המופלאים של המהלך של הרב ציוד הזה נושא בפני עצמו שצריך אולי לקראת ל"ג בעומר צריך לברר אותו, ובעיקרון אני משום מה חושב שכל הציבור מכיר אותו, על כל פנים אמור להכיר אותו, כי זו סוגיה מאוד מפורסמת. מכל מקום, לאלה שלא מכירים, אני אזכיר רק איזה קו, והוא רלוונטי לפה. היה מתח שם, בין שתי אסכולות, בין חכמי ישראל, במוצאי בית שני, סביב המרד, מרד בר כוכבא, שמראשי המרד הוא מציסי הרוח, היו רבי עקיבא ותלמידיו, ולעומת זה הייתה אסכולה של רבינו הקדוש, ועוד שהם תפסו את העמדה הפשרנית, זאת שאמרה שאין סיכוי להתנגשות עם הרומאים, והיא רק תוביל למה שבסיכומו של דבר הובילה, לאובדן הארץ ואובדן הממלכה וריסוק טוטלי של שירית הפליטה של עם ישראל, מה שהמדיניות הכללית צריכה להיות נבונה יותר ואידיאליסטית, עכשוויסטית קצת פחות, והיא תבין שהערך הערך שמופקד עלינו פה עכשיו זה לארגן את עצמנו למערכת תורנית שתוכל להחיות את האומה גם במצב הגלות הנוראה שעומדת לבוא פה על האומה לאורך מאות או אלפי השנים הבאות. על כל פנים, אין היו שתי אסכולות. עם תום המרד, שלא נשאר פה מה... הכל נחרב והכל נהרג, ועשרת הרוגי מלכות, ורבי עקיבא, ביניהם וכן הלאה, נשאר אחד מהאסכולה של רבי עקיבא, זה היה רבי פנחס בן יאיר, שהוא היה החותן או החתן של רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא, ומנהיגי המרד גם הוא, שגם הוא נאלץ לנוס ולהסתתר שם במערה. מכל מקום, שם יש, במתח הזה שבין שתי אסכולות, בין הגישה הזאת של רבנו הקדוש, שאצלו לא חסר על שולחנו, לא צנון ולא חזרת, ואנטונינוס קיסר היה בן בית אצלו, בידידות גדולה, וסגנון החיים שלו היה מאוד, מאוד נינוח עם המלכות הרומאית. שרבי פנחס בן יאיר מגיע לביתו, כנראה כשהוא לא רוצה כל כך לעשות את זה, הוא מוצא שם את הפרדות הלבנות, שזה כמו בימינו לימונזינות, רכב שרד בסטייל רומאי. אז הוא התפרץ שם על רבנו הקדוש, וגבה טור הביניו, אומרת הגמרא. אי אפשר לגשר בין הר גבה ביניהם במתח שהתפרץ שם, ולעומת היחס הרי לא רבי פנחס בן יאיר, מי זה רבי פנחס בן יאיר? זה של בעל מסילת הישרים, זה הצדיק המופלא, שולט בכל מערכות המציאות, עכברים באים אליו על פי פקודתו ופולטים את המרגלית שהם קלטו, החמור שלו, אז היא מקפידה על סעורים מוסרות. הוא ידיד של כולם אוהבים אותו, כולם. מין צדיק מופלא כזה, מין רב אריה לוין כזה. אז לעומתו, אבל מכל מקום יש לו עמדה נוקבת. ואהבת האדם שלו היא בתוך חשבון פנימי, תאומי, ששייך לכל בית מדרשו של רבי עקיבא. ומתוך כך הביקורת על הגישה האחרת של רבינו הקדוש, רבינו הקדוש פה אומר, הסוגיה שמסתיימת במילה, בחר רבי ואמר גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. המתח ביישוב היה שאמרנו לכם, אתם הרסתם את הכל. הלא, זה היה דברינו מראש לפני המרד, שזה לא יביא לכלום ורק יביא למה שהוא יביא. אבל ראשי המרד, טוב, רובם נהרגו או הוגלו או נעלמו. רבי פנחס בן יאיר, הם לא ויתרו על תפיסתם, והנה פה רבנו הקדוש מודה ומבין מה הייתה מטרתם. כי מטרתם הייתה מסירות הנפש. גדולים צדיקים במותם יותר ממחייהם. הפעולה של מסירות הנפש של רבי עקיבא ותלמידיו, וכל האסכולה הזאת, על מלכות ישראל, על כבוד ישראל, על חירות ישראל, על עצמאות ישראל, היא זאת שנטעה באומה לדורי דורות, עד דור גאולה, את המוכנות למסור את הנפש על הערכים האלה. זה העמיק את התודעה שטוב מוות מחיי שעיבוד. ואם לא למען הגאולה וחירות ישראל, אין טעם לחיות. זה הכוח הגואל. זה הכוח שלמענו יש טעם לשאת את מסע סבל הגלות ותורתה. ובלא זה... אז גם התורה לא תחזיק מעמד. והקדושים, הגיבורים האלה, זה היה מפעלם. והם השיגו את זה במותם יותר מאשר בחייהם. כי בזאת הושרשה בתודעה הקולקטיבית של האומה הוודאות הפנימית במרכז הקודש של עם ישראל, חירות ישראל, עצמאות ישראל. גם רבי יהודה בן בבא היה לו אותו היגיון. פעולת מסירות הנפש על הסמיכה. זה לא פעולה ששב הרי קם. זה לא דברים שכל מה שנשאר בהם יכולים לדון אותם בפרספקטיבה היסטורית צרה. אלא צריך לדון עליהם בפרספקטיבה היסטורית רחבה מאוד. זאת שיוצרת את הממשק עם המגמה המטה היסטורית, הנשמתית, הפנימית, שמעצבת את כל ההיסטוריה הישראלית, ורואה את אחרית הימים כמערכת אורגנית עם ראשיתם. וזרעים ותבניות וצריבות של תודעה קולקטיבית שנצרבו בעומק נשמת האומה בראשית ימיה, הם אלה שנותנים את פירותיהם באחרית ימיה. סולם הערכים ככה נבנה בתודעת החיים של האומה בישראל. רבי יהודה בן בבא מסר נפשו עליה, ומסירת הנפש הזאת נשארה. רבי יהודה בן בבא, האיש הפרטי, לא נשאר. כמו שכולנו, יש לנו עוד כמה דקות להיות פה, ואנחנו עומדים לימוג. כולם. אבל הרוח תישאר. זאת הרוח המתאימה אל מגמת הנצח. רבי יהודה בן בבא חי בתודעה של האומה ובערכיה במותו ובמסירות נפשו עוד יותר מאשר בחייו. פעולת מסירת הנפש נשארה. על מה שיש מסירות נפש, שם מתגלה ההתאמה אל המהות היסודית. ומסירת הנפש על נקודת האמת בישראל, היא חושפת את ערך קודש הקודשים של נצח ישראל. אנשים לא נשארים ולא יישארו, אבל הרוח הכללית של האומה היא הנצח, והיא זאת שתיתן את חותם הנצח לאישיות האנשים. כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל השם. האמת הפנימית של כלל האומה, של קודש ישראל השם ראשית תבואתו, זאת שיוצאת אל הפועל באופי החיים הלאומיים הישראלים ושאיפתם לצדק שהתגלם במערכות החיים הממשיות, זה בא לידי ביטוי חי, אמיתי, במסירות הנפש, למות, של רבי יהודה בן בבא. והגילום במציאות ההיסטורית הממשית של הערך האידיאלי הנשמתי הזה, הוא זה ש... חקק את התוכן הנשמתי באופי התרבותי הרוחני הממשי של האומה. משה רבינו, עליו השלום, ותוסו איתו את כוח המשפט בתחילת ייסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. כי אבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי אליהם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. ככה מסביר משה רבינו ליתר חותנו את מסירות הנפש שלו, שאומנם היא לא מוצדקת. היא נפרזת פה במה ש... על ידי שהמסירות הזאת הוא פשוט לא יוכל לעמוד, כי כל העם ניצב עליו מבוקר עד הערב. אבל העמדה הבסיסית שבה משה לייסד, מה הוא עוסק פה? בא אליו העם לדרוש אלוהים. לדרוש אלוהים, אינני יודע איך קוראים את זה, אם לדרוש אלוהים או לדרוש אלוקים. או, הוא. כי דרישת אלוהים היא דרישת אלוקים. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, במה שאני שופט בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. כי עוד לפני שניתנת תורה, מסתברת מגמתה ואופייה של האומה. מיסוד משפט בישראל כדרישת אלוקים. משה רבנו עליו שלום בתופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת ייסודו באומה, הוא מארגן את מערכת המשפט. אחר כך בעזרת, באותו מאורע, זה היה בעזרת יתר חותנו, ומכאן, עשרה אלפים, עשרה מאות, עשרה חמישים, עשרה חמישות, עשרות, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה, יביאון אל משה, את הדבר הקל, ישפטון הם, והקל מעליך ונשאו עמך, אבל מכל מקום, הנקודה המרכזית היא ייסוד מערכת המשפט. ומה זה מערכת המשפט? זה דרישת אלוקים. דרישת אלוקים באה יחדיו עם מערכת המשפט הישראלי. כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. עוד פעם, אני לא יודע איך לקרוא את זה. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. ודרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית. סגולה ישראלית, סגולה, כבר אמרנו מן הסתם כמה פעמים, סגולה בכתבי הרב, פירושו תכונה. תכונת יקר, ערך אידיאלי כתכונה נשמתית. דרישת אלוקים של המשפט נשארה סגולה ישראלית. תכונת יקר ישראלית. שהיא מתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל, בארץ חבל נחלתו, מקום ההוראה של סגולת הקודש. הסגולה הישראלית היא מתגלה באופי האלוהי שעומד בשורש נשמת האומה, כי כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל, היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו ולכל מעשיו. האופי האלוקי הוא הכולל, הוא המחולל, הוא המחיה, הוא המקיים והמעצב, זה פירוש המילה כולל עולמי עד. הוא זה שנותן להם את טבעם, את חיותם, את עניינם, את יופיים, של עולמי עד. עולמי עד הם כולם מעוצבים בחיות האלוהית, המחיה אותם. והתוכן של האופי האלוהי, הכולל עולמי עד, הולך ומתאמצת ומתכנס בכנסת ישראל. וכנסת ישראל היא נשמת האומה, שהיא מתגלמת במלוא שיעור קומתה אך ורק בארץ ישראל, שאיננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק כדי העמדת אגודת האומה בחזקת קיומה, החומרי או אפילו רוחני, אלא ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה וחבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. בארץ חבל נחלתו, חבל נחלתו, חבל נחלתו של ישראל. חבל נחלתו, נחלה, אומרת הגמרא, נחלה אין לה הפסק. נחלה זה כמו נחל, כמו התנחלות. אחיזת הנצח, אחיזה מתוך תודעת הקודש, זו ההתנחלות. ירושלים נקראת נחלה. ונחל השם את יהודה, חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. יעקב חבל נחלתו. והארץ היא נחלת האומה, נחלת ישראל, היא הקשורה בקשר החיות הנצחית עם ישראל, בקשר הקודש של אדמת הקודש, יהודה חלקו על אדמת הקודש עם ישראל. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו מתגלם בתפיסה האורגנית בארץ נחלתו, והארץ היא לא רק בכללותה מהווה את ארץ החיים לנו, כי היא ציון בית חיינו, אלא בית חיינו זו היא תואמת את האומה כולה ואת כל פרטיה כמערכת ביולוגית שתואמת עד פרטי הפרטים. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. חבל זה המידה, מודדים בחבל את חבל הארץ. החבל הוא מציין את המידה המדודה. הנחלה היא לא רק תוכן נשמתי כללי, אלא כזאת שהיא מתאימה עד פרטי הפרטים. תוכן החיים הישראלי הוא לא רק בכללותו הוא עניין שאיפתי כללי, אלא תוכן כזה שהולך ומתפרט בעם ישראל על פי אופיו הקונקרטי המיוחד, המתאים לכל אחד ואחד. ביותכם מתי מספר, כמעט וגרים בה, אז הייתה ארץ לכם חבל נחלתכם. לא רק העם בכללותו, אלא כל אדם מישראל יש לו את הדלת אמות שלו בארץ ישראל, ויש לו את מקומו המיוחד לו בארץ ישראל. ולכל שבט ושבט, על פי אופיו, יש את נחלתו. לרב תרבון נחלתו, ולמעט תמעית נחלתו. הנחלה עד עניין התפרטותה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך. כדאי היא העמדת השופטים בישראל להושיב את ישראל על נחלתם, להוריש את ישראל בנחלתם, כמו שאומרים חז"ל ביחס לפסוקים האלה. כי הופעת תביעת הצדק, המוסריות הישראלית, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו מתגלה בתביעת המשפט עד הנהגת החיים בפרטי פרטיהם על פי שורת הצדק להריץ בארץ משפט, היא זאת שחושפת את תצורת החיים הנשמתית הישראלית במלוא שיעור קומתה, וממילא במלוא החטיביות, הבירור, הליטוש, הגיבוש של האופי עד הקונקרטי של כל של העם בכללותו ושל פרטי העם, לשבטיו, בכל שעריך, בשערים המיוחדים לך. זורח בארץ ישראל בחבל נחלתו, מקום האורה של סגולת הקודש. טוב, נעמוד פה להיום.